ללמוד את ההפטרה של פרשת חוקת. את פרק י' בספר שופטים, רוב הסוגיה של יפתח, הסוגיה מתחילה פרק י', אבל רוב הסוגיה של יפתח, האשכנזים נעצרים בפסוק למד ג', העדות המזרח נהגו לקרוא עד הסוף, אבל יש לי, איך לקרוא לזה בצורה חיובית, אני מאוד מאוד רוצה לגעת בהתחלה של הפרשה. אני מניח שכל שנה אני מדבר על זה, הדברים כל כך יקרים לי ואהובים לי שקשה לי לוותר. נראה, גם על יפתח יש הרבה מה לומר ומה לדבר. אז בואו נתחיל בהפטרה, דרך זה ניגע בפרשה, אז אני אוכל להגיד שהיינו בהפטרה. ויפתח הגיל ידי גיבור חי ובן אישה זונה ויולד גלעד את יפתח. יוצא את אשת גלעד לו בנים, והגדלו בני אישה והגרשו את יפתח, ואמרו לו דין חי בבית אבינו ונשאר את עתה. ויברח יפתח מפני אחיו וישב בארץ טוב, ויתקטו יפתח אנשים רכים ויצאו עמו. הפסוקים הם קשים. זאת אומרת, אם אמא של יפתח מתנהגת לא יפה, זה לא סיבה להציק לו, זה לא סיבה לנשל אותו מהירושה. זה דין דאורייתא שהבן של האבא יורש, בלי קשר לשאלה מי זאת האמא. רואה שזו התנהגות מאוד נראית מכוערת, מאוד מכוערת. ואם ימים ואימימה ולחמו בני עמון עם ישראל, ואם כאשר נלחמו בני עמון עם ישראל ולכו זה כנגד גלעד לקח את יפתח מארץ טוב. למה הם הלכו לקחת דווקא את יפתח? כי יפתח עשה דברים מעניינים. כנראה פסוק ג' כתוב, ראינו בסוף, והתלקטו אל יפתח אנשים רכים ויצאו עמו. לאיפה הם יצאו? הם כנראה לא יצאו לבלות. היום כשאומרים הוא יצא, אתם מתקיים משהו אחר. בתנ"ך יוצאים, יוצאים למלחמה. זה נקרא יצא. כל מה שכתוב יצא, יצא למלחמה. יפתח בארץ טוב יוצא למלחמות. כל מיני מלחמות כאלה. הם הולכים אליו כי הוא יודע להילחם. ואמרו לי, יפתח לך והיית לנו לקצין ונלחמה בני עמון. ויאמר יפתח לזקני גלעד, הלא אתם שנאתם אותי ותגרשו עם בית אבי, ומדוע באתם אליי עתה כאשר צר לכם? שהפסוק הזה לא מובן בכלל, כי לא זקני גלעד גרשו את יפתח. מי שגירש את יפתח עם בית אביו זה האחים שלו. האחים שלו גם אמרו לו לא תלחל מבית אבינו כי באישה אחרת אתה. הם גם גרשו אותו, ואתה יכול להגיד לו לא תלחל בלי לגרש. הם גם גרשו אותו, אבל הם לא נעצרו שם, הם הגיבו עוד יותר, הם פעלו יותר באלימות. הוא גם היה צריך לברוח מפני אחיו. אם מגרשים מישהו, הוא גם צריך לברוח, כנראה הם התנהגו להם מאוד מאוד לא יפה. איפה המשטרה, איפה השכנים, איפה הרשויות? ילד שגם ככה החיים שלו קשים בגלל עבירות שלו הוא עשה, אנחנו צריכים לאסוף אותו, לחבק אותו, לתמוך בו הרבה יותר. האחים נהגים פה גזלנים, אבל הם רודפים אותו, הוא צריך לברוח. ופה פתאום אומר לזקני גלעד, לא, אתם מתו, מה נזכרתם לו? אתם שנאתם אותי ותגרשו לי. מה זה קשור לזקני גלעד? אפשרות ראשונה, שהיא לא הגיונית, שהאחים שלו נהיו זקני גלעד. בדיוק כל זקני גלעד זה האחים שלו. זקני גלעד בוחרים לפי מנהיגות. בואו נראה את התשובה של זקני גלעד. ואמרו זקני גלעד ונפתח, לכן אתה שבנו אליך. והלכת עמנו ונחנת מבני עמון והיית לנו לראש לחודש בגלעד. לכן אתה שבנו אליך. בפשט הכי פשוט, מה זה לכן אתה שבנו אליך? מה זה לכן? לכן זה בגלל זה. בגלל מה? בגלל זה. מאותה סיבה שגירשנו אותך, הם לא אומרים זה לא קשור אלינו. הם לא אומרים זה לא קשור אלינו. הם לא מנסים להתחמק מאחריות כי זה לא יעזור. כי יפתח יודע שהם גירשו אותו. הם מסבירים לו, לכן, נכון? לא למרות, לכן. בדיוק מאותה הסיבה שבגללה גירשנו אותך, לכן הם חוזרים אליך. אז מאיזה סיבה הם גירשו אותו? מהסיבה שהם חוזרים אליו. הסיבה שהם חוזרים אליו ידועה. מה הסיבה שהם חוזרים אליו? הם רוצים שהוא יצא למלחמה. לכן אתה באנו אליך, ושבנו אליך, ואתה הלכת עמם ונלחמת בבני עמון. ואת למה הם גירשו אותו באמת? כי הוא נלחם בבני עמון. ההפטרה מתחילה במה שמחולק אצלנו לפרקים, פרק י' א', אבל קודם כתוב, ויחרף אדוני בישראל, והם קרים ביד פליטים וביד בני עמון, וירצו וירוצצו בני ישראל בשנה היא, את בני ישראל בשנה היא 18 שנה את כל בני ישראל. זאת אומרת, 18 שנה כבר, בני עמון רועצים ורוצצים את בני ישראל. גם לי לפתוח בפרשנים, אתה מבין שהמילים האלה מבטאות משהו לא נעים. הם פוגעים לנו בצורה מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. אז למה זקני גלעד מגרשים את יפתח? תראו, זה לא זקני גלעד מגרשו את יפתח. מי שגרש את יפתח זה האחים שלו. אז למה יפתח מאשים את זקני גלעד? כי ברור שכולם היו מרוצים מהאחים שלו. האחים שלו לא הולכו לבד. האחים שלו פעלו בתמיכה, היה גב של כל זקני גלעד. הרשויות עודדו את אחי גלעד לגרש אותו. את אחי יפתח לגרש אותו. למה? לכן אתה באנו אליך. כי 18 שנה גלעד המון רועצים ורוצצים בעם ישראל, ומה עם ישראל עושה? הוא לא עושה דבר. יש פה שתי בעיות שמלוות את עם ישראל. בעיה אחת שהם עוזבים את השם, זה החטא. העונש זה שהשם מקים עליהם בני המון שרועצים ורוצצים. אותנו, אותנו. ומשתי הבעיות האלה, עם ישראל מנסה להתעלם. עם ישראל מנסה להתעלם מהעזיבה שלו את השם, הוא מנסה להתעלם מבני המון. קצת קשה להתעלם ממי שרועץ ורוצץ אותך. אז מה הפתרונות שאנחנו מכירים? זה זמני, זה עומת יעבור, נמצא פתרונות, בואו לא נסתבך. יפתח בורח מאחיו לארץ טוב, והתלקטו אליו אנשים ריקים ויצאו ממו. מה זה והתלקטו אליו אנשים ריקים ויצאו ממו? זה בסוף פרק שמיני אצלנו בבבא קמא. נכון? איך הגמרא אומרת ככה, דף צדיק ג' עמוד ב', צדיק ב' עמוד ב', והאזור שם מינה המילתא דאמרי אינשי, שכך הגמרא שואלת, מטייל ואז ילדי קלבישא גבי קינא דשרחי, צריך לקרוא את זה עם שין כנראה. מה המקור? יש שם הרבה משפטים של אמרי אינשי, משפטים של חוכמת חיים. מה המקור שלהם בתורה? הגמרא שואלת. אחד המשפטים אומר, איך זה תמיד יוצא שדקל ביש, דקל ביש זה דקל שהפירות שלו גרועים, שתול בדרך כלל ליד אילני סרק. הוא כזה תקו מעניין, יוצא כזה מעניין. שאיפה שיש אילני, תמיד הדקל על הפנים יוצא. הדבר הזה כתוב בתורה שונים, במילים שלש בכתובים. איפה זה כתוב בנביאים? זה כתוב פה. והתלקטו אל יפתח אנשים ריקים ויצאו עמו. זאת אומרת, מי שבא אל יפתח זה אנשים ריקים. אז לפי הגמרא, האנשים הם אילנות סרק, ויפתח הוא דיק לבישה. הוא דקל, הוא לא אילן סרק, אבל התמרים שלו זה לא סוג א', תמרים שלום לא כל כך. מי זה האנשים הריקים שמתלקטים ליפתח? או למה אנחנו קוראים להם אנשים ריקים? מה פירוש הביטוי אנשים ריקים? מה זה בהתלקטו? בהתלקטו זה כמו ללקט, אחד מפה, אחד מפה, אחד פה. למה מתלקטים ליפתח אנשים ריקים? למה מתלקטים עליו אנשים מכאן? מתלקטים עליו אנשים והם יוצאים, למה הם יוצאים להילחם? התשובה הפשוטה, אני לא אאריך פה בכל דבר, זה שיפתח הוא מנהיג. ויפתח קורא את המפה הרבה לפני כל העם. והעם מסרב לזהות את המציאות, הוא מנסה לשבור את המראה, הוא מנסה לפתור פתרונות חיצוניים ולא להכיר באמת. אבל יש כאלה אנשים שהולכים הרבה לפני המחנה והם מזהים נכון. יפתח אומר לעם ישראל, תשמעו, תפסיקו לשחק. בני עמון רועצים ורוצצים אותם. והוא מתחיל ליזום פעולות התקפיות נגד בני עמון. יפתח אומר לעם ישראל שני דברים. עם ישראל אומר, תחזרו בתשובה. על מי אתם עובדים? אתם ממיתים את האסון על עצמכם. תמשיכו לעזוב את השם ולעבוד את כל העבודות זרות שבסביבה, וזה המחיר. ובית אומר יש מחיר. עם ישראל מתכחש לחטא, וגם מתכחש למחיר. מתכחש למחיר. ויפתח כבר אז, הוא מארגן פעילות שהיום היו קוראים לו בכל מיני כינויים שליליים, גם אז. הוא אומר, חבר'ה, צריך להקים כוחות שילחמו בבני עמון. הסיבה האמיתית שבגללה גירשו את יפתח, כי הוא נלחם בבני עמון. לכן אתה שבנו אליך, זה פשט. זה כתוב הפסוק. אנחנו חוזרים אליך כדי להילחם בבני עמון. אבל הם אומרים לכן. זאת אומרת, למה גירשת? בגלל זה, בגלל זה גירשנו אותך. כי אתה נלחמת בבני עמון. יפתח מזיז להם את הגבינה. יפתח מספר להם שהשורשים של העץ רופסים, הכל רועד. הוא מקלקל להם את החגיגה. הם נמצאים באיזה מקום שנוח להם להישאר בו, המחירים שידרשו מהם כדי להודות באמת הם מאוד כבדים, ואם המחירים מאוד כבדים, אז קשה לך להודות באמת. וכשהאמת הזאת פוגע בך, אז אתה מנסה למצוא פתרונות כאלה וכאלה וכאלה. בסוף הכל קורס. עכשיו אנחנו כבר אחרי 18 שנה. 18 שנה של עם ישראל התברר בבהירות עצומה, שאין שום פתרון לבני המון, המצב רק יחמיר. בני המון עברו את הירדן, ממזרח הירדן למערב הירדן, והם כבר פוגעים בשבטים שנמצאים פה, בצד הזה שלנו. זאת אומרת, ברור שכל התקוות נופצו. הם חשבו שאפשר יהיה לשלום, לעשות שלום ולהתארגן עם בני המון, ולדבר איתם, ולפייס אותם, ולוותר על משהו, ולעשות מזרח תיכון חדש. הם חשבו שהכל יסתדר. וזה נהיה גרוע, גרוע, עד הרגע שבני ישראל מבינים שצערם זה לא יעבוד. ואז הם הולכים בצער רב וביגון קודר לפתח. אין להם ברירה. אין להם ברירה. כי היחיד שיכול להשים מלחמה זה יפתח, כי הוא והאנשים שלו לחמו בבני המון כל השנים האלה. בעצם, זקני גלעד גיבו את אחי גלעד שרדפו אותו, לא בגלל האמא שלו, מה פתאום? זה התירוץ השקרי והלא נכון. הם רדפו אותו כי הם חשבו שהוא רודף את כולם. הוא זה שדפק מעל כל במה ואמר צריך להתארגן למלחמה, והם במקום להילחם בבני המון נלחמו בו. אנחנו מכירים את התופעות האלה. מי שמספר לי שהמצב נורא, הוא נהפך לאויב. והמצב הנורא עצמו, מנסים להתפייס, מנסים לדבר. מנסים לדבר. אז יפתח הוא אדם שמוסר את הנפש. יפתח זה אדם שמזהה את האמת. יפתח זה אדם שמוכן להקריב הכל למען עם ישראל, למען מי הוא נלחם בבני המון, למלחמה פרטית שלו. ומי מתלקט אליו? בודדים, הם יחידים. אחד מאיר ושניים משפחה, שאוהבים את העם הזה. ומבינים את הכאב, מבינים את המצב, ולא מוכן לוותר. שהנהגה כזאת רופסת, שמאלנית כזאת, הנהגה כזאת שלא מוכנה להתייצב ישר מול המציאות, ובודדים כאלה, אידיאליסטים גדולים, אומרים, אנחנו לא נוותר. ואיך הנביא קורא להם? אנשים ריקים. זה כבר לא זקני גלעד, זה לא האחים שלו. זה הנביא. זה דבר האלוקים. למה הם אנשים ריקים? הם הכי צדיקים, הם הצדיקים היחידים. כל האומה מתנהג בצורה של אלבון. אלבון כלפי אלוקים ואלבון כלפי הלאומיות. כולם מנסים לברוח, כולם מנסים לטייח. ויש פה סוף סוף את מי שאומר את האמת. הוא לא רק מדבר, הוא עושה. והוא נהפך לאויב העם. הוא נהפך, במקום שיעלו אותו על נס. במקום הוא, ומי שמתלקט אליו, אני מתאר לעצמי שהם חשבו, אנחנו היחידים ש... מה זה ריק? למה הם ריקנים? הם הולכים לארץ משם נלחמים בבני המון, מכים, ולאט להם מתפתחים כוחות. לכן עכשיו, כשאין ברירה עם נלחמה, אז קוראים להם. למי מכירים? וכל אלה שניסו כמה להרגד שלום ושלום, חטפו עוד מכות, רועצו ורוצצו, רועצו ורוצצו, ואמרו שהכל בסדר. אז יום אחד זה, אתה יודע, אתה שוחק את זה עד הסוף, הכל מתנפץ, השקר כבר מבין עם כולם שהוא לא יחזיק. למה הנביא קורא לו? אנשים ריקים. למה הנביא קורא? יפתח הוא לא ריק, אבל הוא ככה, מרמבה כמות, הוא דיק לבישה. יפתח בדור כשמואל בדור, זאת אומרת, אפילו יפתח בדור כמו, הוא המנהיג שלנו, הוא הושיע אותנו, נחל לרוח השם, צריך לרוח השם, אבל הוא הדמות הכי רחוקה משמואל בדור, הוא צריך לחדש לנו, שגם יפתח בדור כשמואל בדור. זאת אומרת, יש פה איזה משהו שהוא ריק, מה הפירוש המילה ריק? מה הפירוש הפשוט של המילה ריק? זו מילה בעברית, נכון? ריק זה תמיד יחסי, כמעט אף פעם, לא תמיד. וקום מוחלט זה מציאות שכנראה לא קיימת. ביקום בטח שאין וקום מוחלט. תמיד יש משהו שם. יש מעט חומר, יש חומר שחור, יש קצת אנרגיה. ריק אמיתי, ריק אמיתי אין. תמיד יש משהו. וכשאתה אומר ריק, אתה רואה בקבוק ריק. הוא לא ריק, יש בו אוויר, יש בו ניירות. אף אחד לא מייצר בקבוקים כדי לשים להם אוויר, בדרך כלל, נכון? כוס ריקה זה כוס שאין בה מה שאמור להיות, מה אמור להיות בנוזל. אם אין נוזל, אז היא ריקה. בית מדרש ריק, חס וחלילה. יש בו הרבה ספרים ושולחנות. לא בשביל זה, יש בית מדרש, בשביל שיהיו אנשים, נכון? אז זה ריק, המכונית ריקה. שוב הדוגמה הזאת, זאת אומרת, המילה ריק היא בתאום, בהתאמה לציפיות, למה שאתה מתיימר להיות, למה שציפינו שתהיה. אם בקופסה אמורים להיות X, ואין שם את ה-X, תגיד שהקופסה ריקה. את האנשים האלה הם לא ריקים באמת ביחס לאנשים אחרים. יכול להיות שהם אנשים מורמים מעם, יכול להיות שהם אנשי חזון, הם צדיקים. הם יצאו לקרבות, לא כולם חזרו הבית, הם בטח נפגעו בקרבות, הרוגי מלכות, שאין כל מיני יכולים להיות מחיצתם. בכל אופן הם אנשים ריקים, ביחס למה שהם רוצים להיות, ביחס למה שהם מבקשים להיות. כל הפרק הזה, פרק י"א, שהוא נבחר להיות הפטרה של הפרשה שלנו, משתי סיבות. הסיבה הפשוטה היא משום שיפתח נותן עכשיו, ברגע שהוא נהפך למנהיג של עם ישראל, וישימו אותו העם אותו עליהם לראש ולקצין, ודבר יפתח כל דבר לפני עוד למצפה, אז הוא שולח מלאכים אל מלך בני המון, והוא נותן לו נאום מאוד מאוד ארוך. מפסוק י"ב עד פסוק כ"ז. 16 פסוקים, זה אחד הנאומים היותר ארוכים שיש בתנ"ך. יש נבואות, אני לא מדבר על נבואות. בטח הוא שלח את זה. יודעים, אז לא היו שולחים וואטסאפים. לכתוב זה יכול להיות על איזה אנדרטה של אבן, זה אירוע רציני. הוא נותן לו נאום ארוך ארוך ומספר לו חלקים גדולים, פרשת שבוע. פרשת שבוע ידע טוב. הוא מספר לו סיפורים, וזו הסיבה הפשוטה שבגללה הפרשה נהיית הפתעה. זו הסיבה הגלויה. אני הקטן חושב שהיא גם סיבה נסתרת, ואולי אני אצליח להגיע לגעת בה. הוא מדבר ומדבר ומדבר ומדבר. ותראו, הוא מדבר נאום ארוך ארוך ארוך, וכמה פסוקים הנביא מקדיש לתשובה של מלך בני עמון, פסוק אחד. ולא שמע מלך בני עמון על דברי יפתח אשר שלח אליו. תקראו את הנאום הארוך של יפתח, לפי דעתי מלך בני עמון נרדם אחרי שליש. כמה הוא מדבר? תגיד, יאללה תכלס, מה אתה רוצה? נאומים, נאומים, נאום מדבר. הוא מדבר ומדבר ומדבר. אני חושב, אתם יודעים, התרגום הירושלמי מובא ברד"ק, כך קוראים לו תוספתא, הוא מסביר את מי זה אמא של יפתח בצורה אחרת לגמרי. התיאור עצמו הוא תיאור לא נעים, תיאור לא סימפטי. איך שלא תסביר אותו, הוא מזכיר את רחב, נכון? אבל התרגום הירושלמי אומר משהו אחר לגמרי. אמא שלו הייתה משבט אחר. באותה תקופה היה מותר לשבטים לישא את זה, אבל זה כבר לא היה נעים כל כך. ואם אישה אחת אהבה גבר משבט אחר, כך כתוב בתרגום, רחימו היא לגברה משבט אחר, והיא הלכה והתחתנה איתו, אז קראו לה, מכילה, אישה זונה. מה? מי שהתחתנה לא עם השבט שלה, דיראון עולם. דיראון עולם. מעליבים אותם. מסתכלים, איזה פשע, מה קרה? מה הבעיה? התחתנה עם יהודי, בין לעם ישראל משבט אחר. מה שרואים פה בפרק אנשים מאוד קשים, זה בטוח. אנשים מאוד מאוד קשים. אחרי גלעד הם מאוד מאוד קשים. זקני גלעד מאוד מאוד קשים. גם יפתח הוא קשה, וטוב שהוא קשה. צריך מישהו רמטכ"ל שיהיה מישהו קשה, שאת הקושי הזה יפיל על בני עמון. הוא מדבר, ואני חושב גם אנשים הרכים, שאנחנו מאוד אוהבים אותם, מאוד מודים להם, אבל יש להם גם ביקורת קשה. גם השבטים, אחד מהשני, מי שהחליט להתחתן משבט אחר, היא לא רוצה להיות בה... היא משבט נפתלי, והיא רוצה להתחתן, היא מישהו משבט. איזה שבט? שמעון. שיהיה. הם לא מקבלים את זה. היא חייבת לחשוב כמוהם, היא חייבת לדבר כמוהם, היא חייבת לאהוב מישהו כמוהם. הם לא מקבלים את זה, זאת האווירה שם. מי שחושב קצת מחוץ לקופסה שלי, היא לא יכולה להתבולל לשם ירחם, לא יכולה להתחתן מישהו לא ירא שמיים. אני יכולה להתחתן מישהו מאוד מאוד, מישהו שהוא שונה. שונה לא במובן מוזר. הוא סגנון בית מדרש אחר, כיווני מחשבה אחרים. לא מתאים, באותה תקופה המשרה מקבל את זה קשה קשה. מי שלא כמוני הוא לא קיים. זה יש פה משהו כזה. אישה, לא, כמוהם לא קיים. אתה משם זכה, אני זרוק אותך. אתה חושב שצריך להילחם נעמון? זה לא עמדה לגיטימית. יש שם פתיחות מחשבתית מאוד מאוד גדולה למי שחושב כמוני. יקבלו אותו באהבה. אבל גם את בני עמון יקבלו באהבה, דרך אגב. לאויב מותר להיות. אבל אם אתה מנסה, זה לא. הוא צריך לברוח, הוא מאוים. אנשים שעסוקים באמת שלהם, ודורכים אותה בכוח. דורכים אותה בכוח. אז יפתח יוצא למלחמה, והיא נגמרת די מהר. ותהיה לפתח רוח אדוני ועבור את הגלעד מנשה ועבור את מצפה גלעד ומצפה גלעד ועבור בני עמון. אני מדלג על שני פסוקים. ויעבור יפתח את בני עמון ללחם במתנים אדוני בידו. מכה גדולה מאוד ויקנו בני עמון בני ישראל. וכאן אחינו האשכנזים מסיימים 34 פסוקים כבר. צריך להמשיך. אבל הפרק לא נגמר כאן. משום שדילגתי על שתי פסוקים, נכון? והידר, פסוק למד ולמד א', וידר יפתח נדר לאדוני ויאמר, אם נתון תיתן את בני עמון בידי, זה שהוא יוצא לקרב ונודר נדר, והיה יוצא אשר יוצא מדלתי ביתי לקראתי ושובי שלו בני עמון, והיה לאדוני ועליתי עולה. הראשון שיוצא לקראתי, עולה, אתם מכירים את זה. ויבוא יפתח המצפה אל ביתו, והנה ביתו יוצאת לקראתו פתאום ממחלות. רק היא יחידה, אין לו ממנו בנובת. אין לו ממנו, בעצמו. ויחי אותו אותה, ויקרא את בגדה, ויאמר, אהה, ביתי אחריך, ראיתיני, ואת היית באוכרה, ונוכי בציתי את פי אדוני, ולא אוכל שוב, מה? אני צריך לעלות עכשיו לעולה. כך אומר יפתח. וזה מה שקורה בסוף, באיזושהי צורה, אילה לעולה, לא אילה לעולה. ההפטרה נגמרת בסוף פסוק מהם, גם לפי כל הדעות. אבל עם יפתח זה ממשיך קצת אחר כך. יש איזה סכסוך עם איש אפרים, והפתרון של יפתח לסכסוך עם איש אפרים זה להרוג 40 אלף מבני שבט אפרים, 42 אלף. הפסוק האחרון זה פרק י' ב', פסוק ז', וישפוט יפתח את ישראל 6 שנים, וימות יפתח הגלעדי ויקבר בערי גלעד. איך אפשר להיקבר בערי גלעד? ערי עם עין, ערי גלעד. צריך לבחור באיזה עיר להיקבר, נכון? אז רש"י מביא, פשט, מתחזל. מלמד שכל מקום שהיה הולך, היו נושרים ממנו איברים. הייתה לו איזו מחלה קשה בגלל מה שעשה לבת שלו. הוא היה מגיע לפה, פה אצבע, פה אוזן, פה קצה האף, פה רגל. הוא התפזר, הוא התפרק. מחלה נוראית כזאת. 6 שנים, זה לא הרבה זמן. די מהר מתפרק. אנחנו עשויים מרמח ושסע. יש לנו הרבה, והם לא מתפרקים ברוך השם. אמן. שלא תכניסו להתחדים. הכל מאוחד. אבל יפתח עובר את תהליך של התפרקות. אנחנו לא רופאים, התנ"ך לא עסוק פה במתן מרשמים. מה אכפת לי? ירד לו באוזן. למה זה מעסיק אותי? כי ברור שזה ביטוי למשהו פנימי. ההתפרקות הזאת של יפתח היא מבטאת התפרקות פנימית. חוסר לכידות. אנחנו עשויים מהרבה איברים, ממאות מיליארדי תאים. והם כולם אורגניזם אחד. יש להם נשמה אחת, יש להם לב אחד. יפתח הוא מנהיג של ישראל. היחס של יפתח לעם ישראל הוא בא לידי ביטוי ביחס שלו לאיברים שלו. יש פה איזה משהו שאתה בכוח מכריח את כולם להיות ביחד. אבל זה לא מחובר. אם בכוח אתה מכריח, אז הכוח הזה ייפסק, ואז זה יזוז, וזה ייפול, וזה יצא. יש בעיה לעם ישראל. בעיה שמוזבים את השם. יש עוד בעיה לעם ישראל בגלל שמוזבים את השם. שבני המון רועצים ורוצצים אותם. עם ישראל מסרב לעזרות. אז יפתח בתור מנהיג. נחל הברוח השם. הוא צועק את האמת שלו, ודופק על השולחן. ועם ישראל מסרב ונלחם. ובסוף באים על 4. בסוף מדבר שהוא צודק. שהוא צדק, הוא הבאים על 4. אז למה יש עליו ביקורת? למה הוא דיק לבישה? למה הוא צריך למות בהרבה מקומות? אז עכשיו יש לי תירוץ לחזור פרשת שבוע, כדי להסביר אולי דרך זה את הפרשה. ואם מישהו שמע את זה הרבה פעמים, ממחה מסליחה, אתם הולכים לזרום מסכת סוכה ובבא קמא, צדיקים על עמוד ב'. אז אנחנו פותחים בפרשה. בפרשה יש לנו שני דברים שמתחילים בפרשה. יודעים שמהפרשה הקודמת לפרשה הזו עברו 38 שנה. יותר נכון, מפרשת חוקת התורה, פרשת פרה אדומה, שעומד בשנה הראשונה, לצאתה מארץ מצרים, עד לפרק י"ט, פרק כ', ויבואו בני ישראל כל אדם בארצים בחודש הראשון, זה בחודש הראשון בשנה ה-40. אנחנו מדלגים, וופ, לשנה ה-40, שתי פרקים. ובשנה ה-40 מרים מתה, בי' בניסן, ולא היה מים לילדה. לא היה מים לעדה. אנחנו קודם כל, אין לי שעון ויש לי הרבה מה להגיד, ואני אנסה לדחוף את זה בתוך זה. אז מישהו מסכים לתת לי שעון שנדע איפה לקצץ, כמה זמן להכניס. תודה שעורכם פה כמה שעות. תודה רבה. אין לנו הרבה זמן. אז אנחנו נקרא את פרשת חוקת. בסדר? יש סוד בפרה אדומה. חוקת התורה. סוד מוזר שהוא פרה אדומה. סוד. ששלמה המלך אומר, אמרתי איך קמה והנה למה ממני. חוקה חקקתי, גזרה, גזרתי, אין לך רשות לערך אחריי. סוד. מה הסוד הגדול של פרשת חוקת? מה כל כך מוזר פרה אדומה? משהו מאוד מוזר. מתארת את התמאים ומתאמה את התיאורים. ככה חזר מלא. אם יש לך חומר ניקוי, מה עושה חומר ניקוי? מנקה. זה חומר ניקוי מלכלך. מי שמלוכלך ומתרחץ בו נהיה נקי. מי שנקי נהיה מלוכלך, משהו לא מובן. זה לא לכלוך וניקיון, זה טהרה וקדושה. מצוות פרה אדומה, פרה אדומה יש בה משהו שיכול להילחם נגד הטומאה. מה להילחם נגד הטומאה? זה שיעורים אחרים. הרב יעקב בעזרת השם יעביר. אני מקבל. אבל יש בה איזה כוח שנלחם נגד הטומאה. נגד הייאוש, נגד הצמצום, נגד אכילת דלות, נגד המוות. אבל משהו מוזר. פרה אדומה, כל מי שמתעסק בפרה אדומה נהיה טמא. כל מי שנוגע בה נהיה טמא. בואו נקרא את הפסוקים. זאת חוקת התורה. לקח אלעזר הכהן ושרב את הפרה, פסוק זין, וחיבס בגדיו הכהן ורחב שרו במים, ואחר כך יבוא למחנה ותמאת הכהן עד הערב. טומאת ערב. הוא הכין את הפרה אדומה, נהיה טמא. והשורף אותה יחבס בגדיו במים ורחב שרו במים ותמאת הערב. ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח מחוץ למחנה מקום טהור, ומה יקרה לו לאוסף הזה? וחיבס האוסף את אפר הפרה את בגדיו ותמי עד הערב. הנוגע באמת, כל מי שנוגע באפר הפרה נהיה תמי. טוב, טומאה קלה. טומאה היא אף פעם לא קלה, אבל יחסית לטומאת מת, שזה שבעה ימים, פלוס פרה אדומה, טומאה קלה זה הערב יום. הרי פרש הדבר שהוא צריך לטבול ולחכות לערב יום, פה זה טומאה יותר חמורה, כי גם הבגדים שלו טומאים, וחיבס בגדיו. חיבס בגדיו זה לא מכונת טבילת כניסה, זה במקווה מים כמובן. יש פה משהו מוזר, כל מי שנוגע פרה אדומה, נהיה טמא. כל מי שנוגע מטמא. וכתוב ככה, ואסף איש טהור את אפר הפרה. יש מחלוקת עמוקה מאוד בין הפרושים לצדוקים, מה זה איש טהור, ואסף איש טהור את אפר הפרה. מה הצדוקים אומרים, מה זה איש טהור? מה זה איש טהור? איש טהור זה איש טהור. הצדוקים זה אנשים עם שכל ישר. אתה אומר, מה כל הפילוסופים האלה של הרבנים? אתה טוב, איש טהור, איש טהור, מה אתה מתפלסף? קח מישהו טהור ושיעשה את זה. הפרושים אומרים, ממש לא. איש טהור זה איש לא טהור. כן, הפרושים זה אנחנו, אנחנו מקבלים. איש טהור, אתם יודעים מה זה איש טהור? איש טהור זה מישהו בחיים שלו לא היה טמא. בחיים שלו. מרגע הלידה שלו, מעולם הוא לא היה טמא מת. רק אלה יכולים לאסוף את אפר הפרה. רק אלה. איך אפשר לקבל בן אדם שבחיים שלו היה טמא מת? המשנה בפרק ג' במסכת פרה, מה זה כדאי לכם לקרוא את זה או את הרמב״ם שמעתיק אותה? המשנה אומרת ככה, משנה קצרה. פרק ג' במשנה ב', חצרות היו בירושלים בנויות על גבי סלע, ותחתיהם חלול מפני קבר התאום. ומביאים נשים עוברות ויולדות שם וגדלות שם את בניהם. כמה שנים לפני שהיה פרה אדומה, ראו שעוד 10 שנים, או 8 שנים יהיה פרה אדומה, אז ביקשו מתנדבות. נשים מעוברות מתנדבות. והן גרו בחצרות שהיו בנויות על גבי סלע התאום ותחתיהם חלול. למה הם פני טומאת התאום? שמה הם, מישהו קבור שם, מתחת לסלע, ואז הם נטמאו טומאת מת, כי הטומאה עלתה עד למעלה. אני צריך שיהיה איזה מערה של יותר מטפח, ועל המערה עוד סלע, ועל הסלע הזה בנו את הבית. מישהו אמר לי פעם שזה אולי מעל מערת צדקיהו בשער שכם. פחות נראה לי, כי זה רחוק מאוד מירושלים העתיקה. אבל לא משנה, מצאו איזה מערה ובנו עליה חצרות. ואנשים עליהם באות ויולדות שם, ויולדות שם את בניהם. כמה זמן לקח לקרוא את המשנה הזאת? 15 שניות. כמה זמן לקח בפועל את המשנה הזאת? כמה שנים טובות. הילדים האלה יכולים להיות ילדים, אני חושב, פחות בני 6, 7, 8, אם לא יותר. זאת אומרת, לפני הלידה, עד 6-7-8, באו נשים והכניסו עצמם לכלא מרצון, בלי חופשות, בלי אישורי חזרה לקפסולה, אין. אין. יש שם ילדים שכל החיים שלהם נמצאים בתוך חצרות. אני ילד אומר, לא רוצה, הוא יוצא החוצה. אני מניח שיבזרו את החצרות האלה, השקיעו בחצרות האלה, תקציבים, גנים, מלמדים, זה הרבה הרבה הרבה. בסופו של דבר זה אמהות שהסכימו להכניס את עצמם ואת הבנים שלהם למקום הזה, לחצרות. חצרות זאת הייתה גדולה. הם הסכימו. זה רק ככה אפשר להשיג איש טהור. משום שרק ככה אתה יודע שמעולם הם לא נטמאו. יש פה איזו פרוצדורה מאוד מיוחדת, איך הם היו, הם מביאים, שואבים מים מהשילוח ומכינים את אפר הפרה, ובדרך מה יקרה, אז היו מביאים שברים ועל גביהם דלתות, שזה יהיה רחב, שהם לא יהיו על האדמה, ותינוקות יושבו לגביהם, כוסות של אבן, שאיף שלא יכולים לקבל טומאה, ויש פה כבש היו עושים מהר הבית להר המשחר, את הפרה אדומה היו עושים על הר המשחר, הר הזיתים, אז עושים מין כבש כזה, של כיפין על גבי כיפין וכיפה איזה מין מסלולים כאלה, זה היה עולה און עתק שמהר הבית להר הזיתים שהם לא יתרחו על טומאה. מה היו משקיעים שם און עתק וכל מיני פרוצדורות מאוד מאוד יפה, תקראו את זה כדאי לכם. ודווקא התינוקות האלה היו מכינים את אפר הפרה. משנה זין, וזקני ישראל היו מקדימים ברגליהם להר המשחר וטבילה היו שם, ומטמאים היו את הכהן השורף את הפרה. אחרי כל מה ששמרנו הם כל כך הרבה שנים, שלא יתאמו לעולם, ברגע האחרון היו באים ומתאמים, הרמב"ם אומר, היו לוקחים מחבר מת ונוגעים בהם. בכוונה, שיהיו טמאים, דווקא. רק כתוב איש טהור. צדוקים ראו את זה, התפלץ להם ליבם. מה? אמרו איש טהור, מה אתה עושה? תראה, צדוקים לוקחים בן אדם, מטבילים אותו, יאללה, אתה עושה איש טהור, מה הסיפור שם? אבל הפרושים הרבה פעמים עושים ככה. ככה זה נראה לצדוקים. אבל אנחנו תלמידים של הפרושים, ברוך השם. לוקחים אותו אחרי כל הפריצות, אחרי כל השנים, מטמאים בכוונה. למה מטמאים בכוונה? מפני הצדוקים. שלא יורים במרובה שמש נתן יעשה, דווקא להראות לצדוקים שהם טועים. אז יש פה סוד מאוד מוזר אמרנו פרה אדומה. מה הסוד המוזר? שמי שמתאר, מתאמה. ומי שמתאמה, ומי שתאמה, נהיה טהור. נשאיר רגע את החידות האלה ונעבור לפרשה הבאה. מעבור בני ישראל כל האדם מתבר ציון בחודש הראשון וישבם בקדש תמות שמירה מתקבר שם ולא המים להידה וקהלו עם משה ולאהרון וירב עם משה ואמרו למור ולו גוונו מדבר אחרנו לפני אדוני ולמה הבאתם את קהל אדוני למדבר הזה למות שם אנחנו ועירנו במדבר אין מים נסגרה בהר מרים הם מתחילים להיות צמאים ימותו ברם כולנו נמות פה למה אליתונו ממצרים להביא אותנו למקום הרע הזה לא מקום זרע תהנה גפר רימון מים מים לשתות ויבוא משה ואהרון לפני הקהל לפתח חול מועד וילפלו על פניהם כבר עשרות שנים לא נפלו על פניהם, ופה הם חידשו את זה. למה הם נפלו על פניהם? זה מקור הביטוי על הפנים, זה פה. ליפול על הפנים. מה זה על הפנים? אתם יודעים מה זה על הפנים? על הפנים לא כדאי לך ליפול. זה לחטוף את המקום בדיוק, את המקום בדיוק במקום לא נכון. אתה נופל, אתה עוצר עם היד, אם הרגע ליפול על הפנים זה... פעם ראיתי, אז יש לי זיכרון. הם נופלים. למה הם נופלים? עם ישראל מבקש מים, מה אתם נופלים? מה, מה? זה ביטויים של, שאין תקווה. אין מה לעשות. ודבר השנור של המור, קח את המטה, הקל את הידה, את הברון הכי חד, דיברתם לסלע נהם, ונתן ממיו, והוצאת המים מני הסלע. אז ויקח משה את המטה לפני אדוני כאשר ציווהו, ויאמר להם שימונו המורים, מני הסלע הזה נוציא לכם מים, וירא למשה את ידו ויח, את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים, ויטש את הידה והרם. סוף טוב, הכל טוב. רק שעל זה אומר השם משה ואהרון, יען לא אמנתם בי להקדישן לבני ישראל, לכן לא תביא את הקהל הזה לארץ שנתתי להם. אז אנחנו בשנה ה-40. ברגע האחרון לפני הכניסה לארץ, פתאום התבהר למשה רבינו שלא יכנס לארץ ישראל. מה קרה שם? למה משה רבינו מכה בסלע ולא מדבר לסלע? למה? למה לא לדבר לסלע? מה הבעיה לדבר לסלע? מה השם אומר לך לדבר? דבר עם הסלע. למה אתה מקה בסלע? למה משה רבינו לא מדבר עם הסלע? כי עם סלע אין מה לדבר. מה יש לדבר עם סלע? סלע הוא סלע. מה יש לו אוזניים? מה יש לו לב? מה נשכנע? סלע חמוד שלי, אולי תוציא מים. מה יש לדבר עם סלע? עם סלע, אתה רוצה שסלע יעשה משהו? קח מקל, תן לו בראש. חזק, תפוצץ. אולי הסלע זה מסתיר מעיין, נכון? יש נס, בדיוק בסלע הזה התבר שם, תח, אתה סודק את הסלע, ויצאו מים חיים. מי איפה את הסלע הזה מקום? איך אפשר לדבר עם סלע? אז ויבואו בני ישראל כל הידה מתבר ציון בחודש הראשון, וישב עם בקדש, ותמות שם מירה, ותקבר שם, לא ימיים לידה. ויקללו, ואז מה הם אומרים? ולו גוונו מקווה אחרינו, חבל שאנחנו מתים. חבל שאנחנו חיים, חבל. למה הבאתם? למה הבאתם מצרים? למה הבאתם מצרים? תראו, משה רבינו שומע ולא מאמין. ושהוא יכול לשנה 40, הם בכלל לא במצרים האנשים האלה. הם בכלל לא במצרים. מה סיפרו להם במצרים? זה כמו שמישהו אומר, חבל שלא נשארנו באושוויץ. בערך ככה להגיד עכשיו. אתם יודעים, דתן ואווירה ואלה לפני 40 שנה עוד הבאנו את כל הסיבוכים. אנחנו 40 שנה, האנשים האלה, אתם יודעים איפה הם מקטרים? מה מקיף אותם? ענני הכבוד, הם בתוך ענני הכבוד. הם אכלו הבוקר את המן ואת הסלב. הם חיים 40 שנה הם הולדים דור עצם משה רבינו. המבוגרים, הצעירים, הם נולדו לתוך הנס. עד היום הם שותו מים בנס. מרים מתה לפני כמה דקות. נעלמה בהר מרים. אתם יודעים שמשה קצת טרוד בזה שאחותו מתה? יכול להיות שהוא עסוק בזה קצת? יכול להיות שזה לא בדיוק הקטע עכשיו עבור להגיד לו מהריה? תן לו אולי לקבור את אחותו? אין מים! קרה לכם פעם הפסקת מים? יצא? חברון? קוטו יותר? אין מים! יהיה מים! אתם חיים בנס, הכל מוקף בנס. אתם בנס, כל הכיוון, אתם בתוך ענן הכבוד, עכשיו הנס יושב עליכם. בזכות מי ענן הכבוד? משה! אהרון, סליחה. בזכות מי הסלב? בזכות מי המן? משה, אז אין מים, בסדר, מירה מתה, התפלה עליה, בסדר. תראו מה זה הדיבורים האלה. זה לא עזור סוף סוף, זה כל העדה. ולו גוונו, למה הלטו לנו מצרים? היה כל כך לנו מצרים? מה הבאנו אותנו פה? חווה שאנחנו חיים? כאילו אתה שומע את עם ישראל, מה יש לך לעשות חוץ מפה לפנים? בשביל זה לימדנו אותם תורה, בשביל זה לימדנו מצרים, בשביל זה עכשיו אנחנו חתם לארץ ישראל? אין! אין מה לעשות חוץ מפה לפנים. אז השם אומר לו, דבר לסלע, מה דבר עם הסלע? יש סלע, אין מי לדבר. עם דור כזה של כפויי טובה, דור כזה שבתוך הנס מקטר ומבחיין, מדבר כאלה שטויות. למה הוצאתם ממצרים? בוקר טוב אליהו, עכשיו אתה שואל אחר 40 שנה, מה הוצאתם ממצרים? מתגעגע על הנוסטלגיה, סיפרו לו איזה כיף היה במצרים. בדיוק הוא רצה לטעול לתוך האמבטיות של המצוראים וזרוק את הילדים שלו עלי אור, מה היה כיף במצרים? עכשיו זה סיפורי אגדות, אתה יודע, הוא מתגעגע לתבנית נוף הפוגרום בעיירה, זה בדיוק מה שיש לו. עם אנשים כאלה אפשר לדבר? עם אנשים כאלה יש פתרון אחד, לקחת מקל ולתת בראש, לתת בראש, עם מי יש לדבר? אין עם מי לדבר. דיברתי, לימדתי תורה, עסקתי, אין עם מי לדבר. הלוואי שם היו סלע, אבל הם לא מתנהלים, הם כאילו אורלת לב, אורלת אוזן, כלום, אטימות מוחלטת, אי אפשר לדבר. אז הוא לוקח את המקל, נותן בראש. אז מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו? אז אתה לא נכנס לארץ ישראל. למה? למה הוא נכנס לארץ ישראל? כי בארץ ישראל יהיו אבנים. אתם יודעים ממה יהיו אבנים בארץ ישראל? מברזל. ככה כתוב, ארץ אשר אבני ברזל. ברזל, זה קשה. ובארץ ישראל יש אבנים כאלה, שמי שרוצה לתת להם בראש, אז אילו אנו תצא החוצה. בארץ ישראל יש אבנים שחייבים לדבר איתם. זה אבנים מיוחדות כאלה. אבנים שחייבים לדבר איתם. שידבר עם אבנים, אתה חייב להאמין בהם. אתה חייב לאהוב אותם. מה אני מדבר עם אבנים? נכון? נכון? אבנים זה חיות מחמד לעומת מה שיהיה בארץ ישראל. בארץ ישראל זה אנשים כאלה שידברו לפעמים שטויות כאלה. הם יחיו בתוך הנס והם יקטרו. וגבל, וחל, ומה קרה? נכון. אם אתה שתבוא לארץ ישראל וכולם יהיו פוצי מוצי נחמדים, תשכח מזה. אבנים, ברזל. ברזל. וכשלהם קשה, הם יכולים לקטר, וואי, וואי, וואי. ואם אתה תיתן למכה בראש, יצא החוצה. תשאר במדבר. למשה אתה שבוכו אמר את זה. למשה. בארץ ישראל אפשר רק לדבר. בשביל לדבר עם אבן, אתה חייב להאמין שיש עם מי לדבר. אתה חייב לדבר, להאמין שהאבן הזאת, או מה שהרבה יותר גרוע, אדם שמתנהג כמו אבן, הוא יש מה לדבר איתו. זה לא בטוח שהוא יקשיב מהר, יכול להיות שהוא מדבר נורא והיום, אבל לדבר, לדבר, יש שם אוזניים, יש שם מישהו שמקשיב, יש מישהו שהוא סלע בגלל שלא דיברו איתו. אתה, אם אתה מכה בסלע, אז אתה אומר, אני אפרק את הסלע ויגלש מאחורי הסלע, יש מעיין. אם אתה מדבר עם הסלע, זה נס אחר לגמרי. אם אתה מדבר עם הסלע, אז מה מתברר? שהסלע עצמו הוא מעיין. לא שהוא מסתיר את המעיין, לא שנרסק אותו ונמצא שם מעיין. שהסלע המעצבן הזה, הרי ללב הזה, האטום הזה, כפוי טובה הזה, הוא בעצמו מעיין חיים. הוא צריך שידברו איתו. הוא צריך שמשה ידבר איתו, או שהתלמידים שמשה ידברו איתו. ואם התלמידים שמשה ייתנו לו בראש, אז הוא עוד יותר יהיה סלע. אז הוא עוד יותר יהיה קשה. העוצמתיות הזאת גונזת בחובה חיים. זה מקור חיים. אז למה הם דיברו לא יפה? זו סוגיה ארוכה. הם דיברו לא יפה, נכון. הם היו צמאים, נכון. ולמרות זאת, יש בתוכה מים חיים. כשמשה יקע בסלע, אז הוא לא יקע בסלע, הוא יקע בהם. זאת התחושה שנוצרה להם, שימון האמורים. זה מה שהרמב"ם אומר, זה היה חטא שלו. ושהוא יקע בסלע, שהוא אמר להם שימון האמורים. שימון האמורים. יש דיבורים שמשמעים מאוד מחורים, וצריך לדעת, בארץ ישראל, צריך לדעת מאיפה הם מגיעים. אז יש איזה סוד בפרה אדומה. אני ממש מקצר, כי אני רוצה לנסות לחרוז את הכל. אבל אפשר לפתוח את זה עוד ועוד ועוד ולהאריך בזה. אז יש בפרה אדומה, כדי לתאר את עם ישראל צריך לקחת איש טהור. והצדוקים אומרים, מה אתם מתפלספים? תביאו איש טהור. והפרושים אומרים, אתם לא מבינים כלום. עוד פעם אתם לא מבינים כלום. עוד פעם אתם קוראים את זה כמו עיתון. אתם לא מקשיבים לאלוקים. איש טהור זה בכלל לא משנה אם עכשיו הוא טהור או לא טהור. אתם יודעים מה זה איש טהור? זה איש שמאוהב בעם ישראל. באיזה עם ישראל הוא מאוהב? בתמאים שבעם ישראל. בתמאים. והוא בשביל להרבות טהרה בישראל, אתם יודעים מה הוא עושה? אמא שלו מה היא עושה? היא מוכנה למסור את הנפש ולהכניס את עצמה לבית סוהר להרבה שנים. עכשיו היא לא יכולה, זה לא מספיק שלמסור את הנפש. היא צריכה להיות אמא כזאת שכל כך מאמינה בעם ישראל ובתארה של עם ישראל, שהיא תצליח לגרום לילד הקטן שלה להיות שמח שהוא נמצא פה בכלא ביחד איתה, כי הוא לא ירוצה או ירוצה. אין שום בעיה. אין שום בעיה. בעצם זה בכלל לא חשוב לי, או כמעט ולא חשוב לי, האם הרגע הוא תמה או הרגע הוא טהור. איש טהור זה לא מי שבטכנית אתה עושה סקר ואומר שהוא טהור. ההגדרות של החיים שלנו זה מה החלומות שלנו, מה השאיפות שלנו, מה האמונות שלנו. איש טהור, יש איזה סוד מאוד מוזר בפרה אדומה. יש איזה סוד בלתי מובן בפרה אדומה, באיך נלחמים בתומעה של עם ישראל. כי אם איך נלחמים בתומעה של עם ישראל? מביאים איש שמוכן למסור את הנפש למען התומעה, למען סילוק התומעה בבני ישראל. מהעם התמה? אומר הצדיקים, והצדיקים בטח. הוא רואה את התמאים האלה. הוא אומר, אני בשבילכם יקדיש את החיים שלי בשביל תאר אתכם. זה משהו מוזר כזה. אם אתה לא מוכן להיות תמה, אתה לא תצליח לתאר את עם ישראל. מדובר אנשים ששונאים את התומעה. תומעה זה לא עבירה, בואו נזכור, בסדר? אבל זה חיסרון. הייתי יכול לעוף למקום יותר גבוה. זה ריחוק. אפשר להתמודד עם זה, נכון. אבל אם אתה לא, אם אתה עסוק בעצמך, אם אתה עסוק בקריירות הרוחניות שלך, אם אתה עסוק בשאלה לאיפה הגעת, כל הכבוד, אתה לא תתאר את עם ישראל. אתה לא תתאר. יכול להיות שבמקרה הוא מלוכלך, אתם יודעים, מי הכי מלוכלך? מי? מי שאיכפת לו, איך השיבה נראית, נכון? הוא שוטף כלים, הוא אוסף את האבק, הוא מזיז את הדברים, אז הוא פחות נקי, נכון? מי שנקי, אז הוא נקי. יכול להיות שמקום שלו נקי, זה פחות מעניין אותנו. איש נקי זה לא איש נקי לפי זה, איש נקי זה איש שנלחם על הניקיון. ואיש של טהרה זה איש שנלחם על הטהרה. מה המצב הספציפי שלו? זה לא עקרוני, ככה אומרים רבותינו, ככה אומרים הפרושים, ככה אומר בית המדרש שאנחנו. להשיג את התוצאה זה פחות חשוב. מה שהרבה חשוב זה האמון, והאהבה, והדרך. ואם אתה מאמין בטהרה של עם ישראל, אז אתה מוכן לסבול, לקחת סיכונים שתתאמה, אבל שעם הזה יהיה טהור, שעם הזה יהיה טהור. זה סוד שאם אתה לא יודע אותו, אין לך מה לעשות, אין לך מה לעשות שם. זה מוזר, למה? למה? שאלה טובה. אתה תילחם על הטהרה, שנים ארוכות ארוכות, אתה מעולם לא תהיה תמימת, אבל למענם תסכים להיות יחיבס גדיו, ורחת בשרו במים ותנמי עד הערב. למענם, אתה חייב להאמין בהם, אתה חייב לדבר אליהם, והם יאתגרו אותך בארץ ישראל, מאוד, אפילו אתה תאתגר את עצמך. יהיו הרבה מצבים ותצורות שתגיד, אין עם מי לדבר. אז תהיה למישהו אחר להוביל את הידע. יש עם מי לדבר. הסלע הזה הוא לא סלע, הסלע הזה הוא סלע שכולו לב. הסלע הזה הוא סלע שכולו מעיין. וזאתי, שתי דקות, מה יהיה מההפטרה של יפתח? וזאת הריקנות שחזל מייחסים איך שהוא ליפתח. יפתח נותן את כל הפתרונות הנכונים, והוא ריק. למה הוא ריק? כי הוא לא מדבר עם הדור הזה. כי הוא לא מבין את הדור הזה. כי הוא מסר את נפשו כדי להציל את הדור הזה. אבל הוא לוקח מכה ונותן בראש. הוא נותן בראש. כי הוא אומר את האמת, אבל כל החבר'ה שהתלקטו אליו, זה אנשים הכי אידיאליסטים, מה אומרים את האמת? כי זה חיצוני. כי יש סיבות שבגללם עם ישראל קשה לו עם הדרך של השם. ויש סיבות למה עם ישראל מתכחש לאיום של בני עמון. אם אתה תצעק עליהם של שמאלנים, אתה לא מבין כלום. עם ישראל הוא גדול, גדול, גדול וענק ושואף לקודש, בלי שום קשר למה הוא אומר. ואם הוא אומר דברים מוזרים, פירושו של דבר שיש לו איזה קשיים פנימיים להבין, להתחבר, להקשיב. ואם תצעק את האמת עד מחר, אתה לא תעזור לאף אחד. יש מצבי קיצון, בכוח, בכוח. אבל מי שגואל את עם ישראל באמת זה לא יפתח. מי שגואל את עם ישראל, אני רק ככה זורק לכם, ואני לא אוכל להאריך יותר, זה בת יפתח. איך זה קשור? זה נשאיר אולי לשנה הבאה. איך זה קשור? אבל זה סופר קשור. זאת אומרת, זה קצת אופר שאמרתי את זה, אבל לא נורא, הייתי צריך להגיד את זה, בשבילי לפחות. יפתח בא בכוח, והוא צודק, והוא צדיק, והוא צודק, ונחל אמור חשבי. אבל הוא מתפזר, הוא מתפזר. הוא אומר את האמת, הוא אומר את האמת למערך בני המון, הוא אומר את האמת, כולם שמרו לי אחד את האמת לשני את האמת. לכל חי שמקל, וכתוב לאמת, הוא נותן בראש, הוא צודק, כולם שם צודקים. למה אתה הולך למשבת אחר? בראש. למה אתה מדי ככה? בראש. כל אחד יש לו ראש, כל אחד יש לו אמת, כל אחד יש לו אידיאלים, והוא חזק. לא צריך מקל באמת, נכון? שבת לשונה, לפעמים חיוך אחד, או לאגף את הפרצוף, זה הרבה יותר גרוע מכל המקלות שבעולם. זה לא להקשיב, ולא לכבד, ולא להאמין בתומעה הזו, בתמאים האלה, ולא להאמין בסלעים האלה, ולהגיד, נשבור איזה קליפה, והכל יסתדר. מישהו לא מדי כמו שאתה צריך, אתה עם כמה מקלות וכמה גזרים, תסדר את העסק, יאללה, בוא נפתור את הבעיה, בוא נפוצץ אותם. הכל יהיה טוב. הכל יהיה טוב, רק נשאר במדבר, כנראה. זה לא הולך לארץ ישראל. אז הם ריקים. למה אמריקה, איפה אני ואיפה הם? אבל ביחס לעמדה שלהם, אתם באמת הולכים לפני כולם. הפתרונות שאנחנו מציעים זה לא פתרונות טקטיים. זה לא פתרונות טקטיים, כולם מכירים. זה כאבים רוחניים, מצוקות נפשיות, שאיפות רוחניות, שזה מה שעם ישראל מחכה מבית המדרש. עם ישראל לא מחכה שבית המדרש ייתן בראש עם הכאב. ולא יסביר למה טועים, אלא יבין את הנשמות, יבין את הכאב, יבין את המצוקה, יבין את הבקשה, ויסלול דרכים כדי לגדל אותם לעילה ולעילה. יפתח לפעמים אין ברירה, לפעמים אנחנו נחטוף בראש. אני מקווה שלא נחטיף בראש. ונפתור בעיות נקודתיות, אני אשלם על זה הרבה. אשלם על זה מחיים קשים מאוד. זה לא המלוכה שאנחנו מבקשים. המלוכה שאנחנו מבקשים זה מלך כזה, תורה כזאת, שמגלה לנו, גם לסלעים שבתוכנו, שמעיינות מים חיים, שבת שלום ומבורך.